נזכיר איפה היינו בפעם הקודמת. היינו בשעת בוקר מוקדמת, אולי בשעת לילה מאוחרת, לקראת הבוקר, כאשר אחשוורוש נדדה שנתו, ומביאים לו את ספר זיכרונות, והוא רואה את הפעולה, את אשר עשה מרדכי, ולא נעשה עם עוד דבר, ותוך כדי, מי בחצר? שאלנו, איך הוא יודע שמישהו נמצא בחצר? ואנחנו מבינים שמישהו פה דוחקת לו השעה, והוא לא ממש יודע את מקומו, והוא כל הלילה בנה את העץ למרדכי, והמלך אומר, יבוא. ויבוא אמן. אמן נכנס פנימה, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אנחנו שאלנו מה זה ויאמר לו המלך, ויאמר המלך. הלא הזה בעצם הוא מייצר שאלה שמצביעה דווקא על המן. אנחנו שאלנו בפעם הקודמת האם הוא היה שואל שאלה דומה מישהו אחר, והתשובה המובהקת היא בוודאי שלא. אנחנו עוד רגע נראה איך הוא מגיב לתשובתו של המן, ובעצם מה שקורה פה, מה שעובר בדעתו של המלך, זה אולי מה שחשבה ובמידה רבה תכננה אסתר. אסתר לוקחת את המן ועושה לו תנועה כזאת, מקפיצה אותו למעלה מגובהו, מביאה אותו, מזמינה אותו לבוא למשתה בין המלך והמלכה, למחרת בין המלך והמלכה, הדם עולה לו לראש, גם לו הביאה אסתר המלכה אל המשתה אשר עשת הקים אותי וגם למחר אני קראו לה אל המלך. או ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לב, והוא אינו יודע את מקומו, אינו יודע את מקומו. והנה אנחנו רואים עוד רגע אחד שעם כל הגדולה הזאת וכל המחשבה, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? המן רואה את עצמו בעננים, הוא לא קורא את המפה, הוא לא מבין בעצם לאן הוא נקלע. אנחנו כבר ראינו בסוף הפרק הקודם, שבעצם העצה שתוביל אותו אל מותו, כבר ניתנה לו לעשות מהר. מה הבעיה? עוד עכשיו תבנה את העץ, ועד מחר בבוקר כבר מרדכי מחוץ לתמונה. עצה לא זהירה שקשורה להתלהבות הזאת. בלי הבקרה, בלי להבין באמת את המקום ואת מה שקורה פה. במילים פשוטות, המלך כועס. לא נראה לו ההתנהגות הזאת. הוא גם מעמיד אותה מול המקום של מרדכי, שרק עכשיו הוא קרא את ספר הזיכרונות, וכן, את הנאמנות שלו, והנה אומר המלך, בוא נערוך לו בוחן נאמנות. והשאלה מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, זה בוחן. ותכף נראה. זאת לא שאלה תמימה, תכף תראו לפי התשובה עד כמה השאלה הזאת איננה תמימה. והנה המן שומע את השאלה הזאת, ושימו לב, באותו פסוק, ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ואני שואל את עצמנו, שואל אתכם, למה זה כתוב באותו פסוק? מה ההבדל בין אם היה כתוב, ויבוא המן, כן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו, נגמר פסוק, פסוק הבא, ויאמר המן בליבו, למי אין שום בעיה לחלק את זה לשני פסוקים. מה ההבדל אם זה בפסוק אחד או בשני פסוקים? מה? יפה מאוד. הוא לא עצר אפילו לרגע אחד. הוא לא עצר לחשוב. הוא, אופ, עם האינסטינקטים, הוא באור ירוק, האור ירוק רץ קדימה. יפה מאוד.
זה מחשבה. אמרן בליבו, זה עדיין מחשבה.
כן, זה גם, זה אמירה בלב, זה אמירה קודם כל, זה לא, זה תשובה, זה לא שאלה. הוא לא נמצא במקום של שאלה, הוא נמצא במקום של תשובה ותשובה מהירה. ובאותו פסוק זה אומר, אין פה סגירת מעגל. שאלה, רגע, רגע, אני אחשוב. לא, לא, שאלה, תשובה. רצית לומר דבר?
זה פסוק זה, צריך להיות
ויאמר המלך, אז בוא נעבור. ויאמר המלך, ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמי, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אגב, תשובה קצת ארוכה, נכון? כאילו, יש פה איזו עריכות שצריך להבין אותה. אז בואו נראה. קודם כל, ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו. אנחנו יודעים שזו הייתה השאלה. מה הוא הוסיף? מה חסר? ויאמר המן אל המלך, יביאו לבוש. הרי מה הוא אמר? אני מזכיר. מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? אומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? המילים האלה לעשות יקר למישהו כבר נאמרו פעמיים, פעם בשאלה, פעם בליבו, ועכשיו, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, נו כבר אנחנו פעם שלישית. מה יש כאן? מה אתם אומרים? מה הוספת? המן. אגב, הוא יגיד את זה, את המילים האלה, איש אשר המלך חפץ בעיקרו עוד כמה פעמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, וקראו לפניו, ככה יעשה אל האיש אשר המלך חפץ בעיקרו. וואו, 5 פעמים כבר. מה זה?
הוא נהנה
כל כך. כל פעם שהוא חוזר על זה, אתה רואה אותו מתענג ומתרפק. איש אשר המלך חפץ בעיקרו, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, הוא מתלהב. זה, רואים, זה חוזר על עצמו. כאילו, תענה, לא, הוא שוהה במקום עם העונג הנפשי, ותכף תראו גם, זה טבעה של העצה, מה הוא בעצם אומר? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. זאת אומרת, יביאו לבוש, וואו, איזה לבוש שהיה פעם על המלך, המלך לבש אותו. וסוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, של מי? של הסוס, אבל זה משונה קצת, לא? ממתי יש כתר מלכות בראשו של סוס? אפשר להגיד בפורים, אבל, נכון? אז אולי יותר פשוט, אשר יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, סוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו של המלך בעת אשר הוא רחב על הסוס. זאת אומרת, המלך רחב על סוס, מה?
מה זה מיותר?
לא, אז תראו.
המלך ממש כתר
מלכות.
זה רכיבה מיוחדת. רכיבה מיוחדת, זאת אומרת. תראה, אם המלך רחב על הסוס הזה, אני לא יודע מה, כשהוא רץ לפני ריצת בוקר, הוא היה רוכב על סוס, נוסע, רוכב עד לאיזה מקום ושם רץ. לא יודע, זה משהו שהוא אין לו מימד טקסי, אין לו מימד של גינוני מלכות, אז זה לא כל כך משמעותי, הסוס הזה, אשר רחב עליו המלך. אבל סוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, זה יכול להיות או של הסוס או של המלך. אז אני אומר בראשו של המלך. מה זה ניתן? בחטיבה אחת, בעת אשר רחב. והמשמעות בעצם מה? מה הוא בעצם רוצה פה? יש פה שני דברים. שניים עם תנאי נוסף בחלק השני. מה זה לבוש מלכות אשר לבש בו המלך? מה הוא רוצה במילים אחרות? הוא מתכנן את הכל? לא, זו נקודת המוצא. אני רוצה ללבוש את בגדי המלך. זה דבר אחד. אני רוצה לרכב על הסוס, ומסתבר מפה שהיו כמה סוסים, סוס אשר רחב עליו המלך, אין אחד, יש הרבה סוסים או כמה סוסים, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו ברכיבה הזאת, שבעצם הופכת אותו להיות סוס חשוב. הרכיבה החשובה. אני לא שולל את האופציה האחרת, שהכוונה כתר מלכות בראשו של הסוס, אבל היא קצת משונה.
אפשר להגיד בראשו של הסוס, כאילו, הכוונה מה שהיה מתאר, על המלך שרחב עליו, הוא ביקר בראשו של הסוס. זה היה על הסוס.
השם ניתן כתר מלכות בראשו של הסוס, לא הראש הפיזי. כן. אז בוא נראה מה בעצם רצה המן. אז אתה בעצם מזמין אותנו לשאלה החשובה כמובן, אבל בואו נגמור את העצה ואחרי זה נחזור וננסה להבין מה ההיגיון שבה. אז ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי הפרטמים, משרי המלך הפרטמים. מי זה שרי המלך הפרטמים? אז תראו, הפרטמים הם אנשים חשובים מאוד, וכך אנחנו רואים בפתיחה למגילה. כתוב ככה, בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי, הפרטמים ושרי המדינות. שימו לב, שריו ועבדיו ביחד, אחרי זה פרטמים, ואחרי זה שרי המדינות. מה?
היחס לשרים לעבדים,
נכון. שרים ועבדים, פרטמים ושרי מדינות. נכון. במילים אחרות, הם חשובים משרי המדינות. וטוב, אז הוא בעצם מה הוא רוצה? ונתון, כן, הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים. עכשיו אני שואל, מה זה בלבישו את האיש? מי זה ילבישו? הרי אמרת איש משרי הפרטמים, אז מה צריך להיות כתוב? והלביש, נכון? מסכימים? הרי אם אתה... יהיה מישהו שהוא יהיה המשרת. מי זה המשרת שלי? לא פחות מאשר מישהו שהוא מעל השרים. ממש הוא רוצה את החשוב ביותר, חשובים ביותר שיטפלו בו. אבל אז הוא חוזר ונתון... הלבוש והסוס על יד איש משרי הפרטמים, והלביש את האיש, והרכיב אותו, וקרא לפניו. מה זה, מה זה חזר ללשון רבים? מה אתם אומרים? מה זה לשון רבים פה? מה אתם אומרים? אז התשובה, שימו לב, על יד איש... משרי המלך הפרטמים. זאת אומרת, יש אמנם אחד, אבל יש לו קבוצת שייכות. הוא לא אומר על יד פרטם, לא יודע איך אומרים מישהו בלשון יחיד, אבל הוא לא קורא לו בלשון יחיד. הוא אומר, איש משרי המלך הפרטמים, והוא ממשיך ואומר, והלבישו, מי זה הלבישו? שרי המלך הפרטמים. והרכיבו שרי... לא, אבל יש להם נציג אחד, אבל בעצם הוא נציג של שרי המלך הפרטמים, ושרי המלך הפרטמים, כולם הם אלה שיעשו את הדבר הזה, או בכוחם, אז אני מתייחס לכוחם, ועוד פעם מלטף את עצמו בחשיבות. עכשיו נשאל...
למה
אפשר
להגיד שהיה שר הפרטמים?
שהיה מה?
שהיה שר הפרטמים.
ולמה לשון רבים? מה זה...
הוא היה אחד משרי המלך הפרטמים.
כן.
וכל שרי על כמה פרטמים.
לא, אבל הוא מתאר ונתון הלבוש והסוס על יד איש, זה איש אחד משרי המלך הפרטמים.
הוא אחרי
הכללי. וכולם בפועל? אתה אומר, לא רק קבוצת שייכות, על יד איש משרי המלך הפרטמים, איש והם, איש שנבחר מהם, אבל לא כתוב שהם יהיו נוכחים. לא?
איך? לא המפקד שלהם,
אז יכול להיות גם להם להיות שם. אבל ונתון הלבוש והסוס על יד, לא, צריך להגיד על ידי שרי המלך הפרטמיים, ולציין שזה באמצעות, או שיש אחד מעלה, לא ברור לי, נראה לי יותר פשוט מה שאני אמרתי, שאחרי הכל זה מתייחס לאדם אחד, פיזית, וקבוצת השייכות היא מרחיבה בכבוד, בתחושת הכבוד. אבל השאלה החשובה, עוד שנייה אחת, השאלה החשובה שאנחנו עכשיו נשאל את עצמנו מה היא? מה העניין? אמן, איזה סחורה אתה מקבל פה? למה חשוב לך הסיפור הזה? אגב, לא סיימנו. והרכיבו על הסוס, ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אגב, הלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, זה רק, אין פה שום, הלבישו אותו, אנחנו יודעים מי זה, נכון? מה זה עוד פעם לחזור? החזרה הזאת, בעצם, עוד פעם, זה עונג, ואם אני שואל, המן, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? כשאתה מבקש את הבגדים של המלך, או את הסוס, אשר ניתן כתר מלכות, מה אתה רוצה? מה אתם אומרים? האם הוא חשב למרוד במלך?
לא. אני גם חושב.
לדעתי הוא בכלל לא ברחי, זה לא רלוונטי. הוא קטן, האיש. אבל מה? אבל הוא גוזר קופונים. אתם יודעים מה זה לגזור קופונים? כאילו, הוא צריך להתענק. ומבחינתו, כן, לקבל את הריח של המלך, את בגדיו, את הסוס, את הכתר. תראו, בכתר הוא קצת נזהר. לא כתר של המלך. לקחת כתר של המלך זה ממש מורד במלכות. אבל הוא משתמש בשרביתו של מלך, בצורה כזאת, בצורה אחרת. וזה מה שהוא מבקש, ושימו לב, האריכות, כמו שאמרנו, היא קשורה בדיוק לעונג שיש לו, ללוש, יש פה איזה צורך נפשי כזה של כבוד, שמתודלק מעוד ועוד ועוד, וכל הסיפור הוא ארוך מאוד. שלוש פעמים אמרנו, חוזר על המילים האלה. עכשיו, כן.
הרב מבין שהמלך חושד פה במשהו?
אני מבין שהמלך, זה לא עניין של חשד בדבר מסוים. המלך כועס עליו, יש עליו בליבו, ועוד רגע תראה, זה לא משתמע לשני פנים. ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה חן למרדכי היהודי היושב בשער המלך, אל תפר דבר מכל אשר דיברת. מה אתה אומר על התשובה הזאת? לתת למי שעומד בתפקיד שהוא מעל כל השרים, נכון? הוא מעל כל השרים של המלך, לא שרי המדינו. הוא מעל כולם, כולם קוראים ומשתחווים לאמן. מסתבר שהמלך יודע מי זה מרדכי היהודי, מרדכי היהודי, נכון? הרי הוא נתן את בזמנו, הסיר את הטבעת ונתן אותה להמן צורר היהודים. ועכשיו הוא אומר למרדכי היהודי, אתה, כן, ראש השרים בעצמך, לך תיקח אותו, את מרדכי ההוא, שכולנו יודעים את הסיפור, וגם אחשוורוש יודע את הסיפור, והשכל, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, מה יש פה אם לא... הוא קובר אותו. זה ברור. הוא עושה פה צעד מאוד מאוד חזק שמצביע מצבך בחירה.
מבחינה חיצונית,
מה המן, תראו, הסיפור, אמרתי, הוא סיפור בוחן נאמנות. בלשון חזל, שהולכים במדרש תמיד באיזושהי ציוריות, אז הסיפור הוא שבלילה הוא נדדה שנת המלך, וכל הלילה הוא רואה את המן מנסה להרוג אותו. זה מה שהוא רואה בכמה מדרשים. המדרש מציף את העובדה שהוא מתחיל לקלוט שהאדם הזה, שהוא שם את יהבו ושם את מבטחו, בו, הדבר האחרון שמעניין אותו זה המלך. והאדם הזה יושב זחוח ורק חושב על עצמו. ונדחק ודוחק את השעה. עכשיו, גם ברגע שהתחזק הציר של אסתר, מתחזק הציר של מרדכי, אז זה כבר זה לעומת זה, בעצם, גם ברמה האישית וגם כקונספציה. ותחת הכותרת הזאת, אומר המלך, טוב, זה זמן טוב לבחון. וכשהוא שומע את המן מתחכך, אם הוא מבין את הסיפור, הוא שומע אותו מתחכך עם המלך, לוקח, רוצה את הכתר, רוצה את הבגדים, רוצה את הסוס, עד לפה אתה הולך? בבקשה. ובבוחן הוא נכשל, כישלון חרוץ מבחינת המלך, והמלך מעמיד אותו במקום. בסדר?
מה?
מה יש לו לענות? אין פה תשובות. זה מלכות שכשהיא כועסת הוא הורג מישהו. אין, עוד רגע הוא אומר, תלו עליו. אין משפט. כאילו, זה פה דין נחרץ. יש היום מדינות סביבנו שככה זה. אומרים שסדאם חוסיין בפרלמנט היה מצב שמישהו אומר משהו לא לרוחו, היה מוציא אקדח בפרלמנט. היה יורה במישהו, ומוציאים אותו. אני צוחק, זה לא מצחיק, זה מזעזע. אבל אני אומר, תלו עליו, זה אין משפט, כאילו. טוב, אני אומר, בעולם העתיק זה, קיצור, גם אצלנו קיימים דברים, לא לגמרי, אבל הדברים האלה גם קיימים, כן.
אני מתכוון, אחשוורוש שומע שהמן מבקש,
לא הבנתי, הוא...
איזה דבר מרדכי היה יכול לענות?
איך הוא יכול לענות? תראו, זה ברור שפה הוא נכשל כישלון חרוץ. זה ברור שהמלך רואה שמישהו פה חושב רק על עצמו. שמישהו פה, מה לעשות? תראו, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, אז מה? אז האיש הזה נוגע בשרביתו של מלך, והנוגע בשרביתו של מלך, והכבוד והעריכות והמילים האלה, הדביקות האלה בסיפור, כמו שראינו, בעצם נותנות לו בבהירות רבה הבחנה שהמן חושב שזהו. עכשיו אני רוצה להגיד יותר מזה. תראו, המן הוא בעצם קורבן למציאות שלא הוא יצר אותה. זאת אומרת, אכן המלך טיפח אותו. אכן המלך גידלו מעל כל השרים. אכן המלך פקד על כל האנשים החשובים. אתם רואים את האיש הזה? כולם קוראים ומשתחווים. עכשיו, המן, הוא לא יודע שמשהו נרקם, משהו חדש נרקם מתחת לפני השטח בין אסתר לבין אחשוורוש, הוא לא יודע את זה. הוא גם לא הבין שמישהו פה בוחן אותו, ומישהו פה רוצה להעמיד למבחן את הנאמנות שלו. והמן מבחינתו, הכישלון, הוא מובנה. זה התשובה המתבקשת, שהוא מבחינתו, הוא לא מעלה משהו, על דעתו משהו אחר. אבל משהו קרה כבר מבחינת המלך, וכרגע התשובה הזאת היא תשובה רעה, היא תשובה של בן אדם. זה אותו בן אדם שלא סופר את המלך ויושב שם בינו לבין המלכה ולא שם לב שמשהו פה לא בסדר. הוא לא שם לב שמשהו לא בסדר, שהוא עכשיו רוצה להתחכך בבגדים של המלך ובסוס של המלך וממש, סליחה? מה זה? עוד מעט תשתלט עליי. כאילו יש פה איזה מקום של עצור. והעצור הזה, מהר, מה זה מהר? זה ברור שזה לא, נכון? המהר הזה זה כעס, מהר. מרדכי היהודי, כל המילים האלה, מרדכי היהודי, גם היושב בשער המלך, מה זה יושב בשער המלך? אנחנו יודעים שהוא יושב בשער המלך. תראו, מרדכי ישב בשער המלך, ומהעמדה הזאת, הוא הציל את המלך בסיפור של בקטן וטרש. ומרדכי, בימים ההם, מרדכי יושב בשער המלך קצב בקטן וטרש. אני חושב שמבחינת המלך, זה, יש פה הצבעה. זאת אומרת, מרדכי היהודי היושב בשער המלך, והוא נאמן למלך. יושב שם ונאמן. בניגוד אליך שאתה לא נאמן. כך אני מבין. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי. אגב, מי היה אמור להלביש? מה? מי היה אמור לעשות את הפעולות האלה? מה? נכון, עכשיו אני חוזר אחורה. מה זה מהר קח את הלבוש? מי אמור לקחת את הלבוש? לא אמן. נכון? זה עונש. מה? מה זה? אבל אתם מבינים שזה ביזיון. נכון? כאילו...
זה כן משרת את המטרה שהייתה אמורה להיות, והעניין של כך שזה שר, לקחת את מרדכי.
כבוד, נכון. אבל עכשיו זה ראש השר, כאילו מישהו שהוא יותר משר.
אז יש גם את העניין הזה, וגם את העניין שלו לזאת את
המרדכי. נכון, נכון. וברור שהוא מבזים אותו פה, ביזיון גדול. אל תפל דבר מכל אשר דיברת. אז באמת, הוא זה שיעשה את זה, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. תראו, הפירוט הזה מראה, הוא עכשיו בבושת פנים. כן? מעניין, הוא לא יכול היה לקחת מישהו מהפרטמים שיעשה את הדבר הזה? אלא מה? קח את הלבוש ואת הסוס. הוא לא אומר לו, קח את הלבוש ואת הסוס, ובמקום מישהו משמח בשרה פרטמים, אתה תעשה את הכל בעצמך. זה גם רואים, כאילו זה לא רק תדאג שזה יהיה. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי, וירכיבהו ברחובות העיר, ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. טוב, תראו, מה שבעצם התמונה שנרקמת כאן, זה המן שאינו נאמן למלך, מבחינת המלך, ולכן הוא נאנש. ומרדכי הוא נאמן! שהרי בשל הדבר הזה עכשיו מרכיבים אותו בגלל הנאמנות שהייתה לו למלך, והנה לנו הלא נאמן והנאמן ואיזשהו סוג של גלגל שהתחיל כבר להתהפך. כן. יכול להיות שאני שואל
כאילו גם רואים קודמים.
כן.
לא, איפה
עוד
רואים שהמן לא נאמן?
שהמן לא
נאמן? כן. היינו בסך הכל שהוא אוהב את עצמו, שהוא מאוד רוצה כמה.
תראו, זה לא, המילה נאמן היא נגזרת למשהו קודם יותר, והוא המן זחוח, המן שמח וטוב לב. המן יושב בין המלך והמלכה אתמול וגם מחר, היום וגם מחר, הוא עומד לשבת, והוא לא מבין שיש פה אפילו קצת בעיה. המן כועס מאוד על מרדכי. בגלל שהוא קיבל כל כך הרבה כבוד, אז הוא עכשיו עוד יותר הכעס עולה לו לראש, וכתוצאה מכך הוא אוסף את אוהבה וזרש אשתו, וזה בשלב ההוא. והעצה שהוא בסוף הולך לממש אותה, היא לפגוע באדם שהוא נאמן המלך, לפגוע במרדכי.
זה המלך
יודע. מה? נכון, אבל המלך יודע שאתמול האיש הזה ישב בינו לבין המלכה, ומחר הוא עומד לשבת בינו לבין המלכה, עכשיו בשעה 4 בבוקר, או בשעת בוקר, לילה מאוחרת או בוקר מוקדמת, הוא עושה רעש בחצר. והוא בא זכוח. ומעבר לכך, יש פה גם, זה לא רק שלילת המן, זה ציר חדש שיצא לדרך, זה הנאמנות של אסתר. עד חצי המלכות הוא כבר הלך, ומרדכי זה חלק מ... זה לעומת זה שני צירים שיש להם יותר ממרכיב אחד. כל אחד. זה הנאמנות וה... אמינות ונאמנות והתמסרות שבעצם היא מוסרת לו. בניגוד להמן שבנוי על תשתית אחרת של, של ככה להחזיק מישהו בחוזק, בכוח, בתלותיות כזאת. ומשהו בתשתיות מתחיל לזוז, בהזמנות שלה ובמה שהיא מעבירה את המלך ומחזירה אותו לאיזה מקום טוב. ובהקשר הזה הוא עוד יותר פוקח עיניים ואומר, האיש, מה זה? כאילו, פתאום בעיניים שלו המן מקבל מקום אחר. עכשיו, בואו נמשיך. אז אם כן, ויקח, וכך הוא עושה. עכשיו בואו תראו דבר יפה. פסוק י"ב. וישוב מרדכי אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. שימו לב, הפסוק מביא את שניהם, כל אחד חוזר למקומו. זה לעומת זה. עכשיו, העובדה שהדבר הוא בפסוק אחד מייצר קשר חזק ביניהם. ואני שואל, מה בין מרדכי לבין המן? שימו לב. מה?
מרדכי עשה פעולה חיובית כאילו רצונית, ומן זה נדחף.
יפה. נכון. יפה. קודם כל מרדכי זה רצוני, אבל מה עוד? מה אתם אומרים על הביטוי וישוב מול נדחף? המילה וישוב עד השמיים, נכון? מילה טובה, לשוב. יש בה איזה... לא, לא במקום הזה, אבל ישוב מורד... בוא נגיד את זה אחרת. מרדכי שב אל המקום שלו. תראו, מרדכי היה עכשיו על הסוס, מה שנקרא. הוא ישב רחב על הסוס, זה ביטוי. הוא היה על הסוס. והוא זכה לכבוד. והוא חוזר אל שער המלך. זאת אומרת, יש פה איזה, גם הביטוי לשוב, הוא כמו אומר, חוזר להיות בדיוק כמו שהוא היה. לא עלה לו אדם לראש, לא התבלבל. נכון? אנחנו ראינו איך, ויצא המן ביום ההוא, שמח וטוב לב. אגב, גם הביטוי ביום ההוא על המן, מה זה ביום ההוא? מה זה מוסיף? ברור שהוא יצא ביום ההוא. ראיתם מישהו שיוצא ביום אחר? לא ביום שהוא יוצא. אין דבר כזה. מה? פסוק ח' ויצא המן ביום ההוא. מה אתם אומרים? יפה מאוד. מקרין על חשיבות היום. ושימו לב לדבר מאוד יפה, מעניין, בלילה ההוא, פעם שנייה, ביום ההוא, המן, כל כך מבסוט, הוא בלילה ההוא נדדה שנת המלך. עכשיו, מה זה בלילה ההוא? זה אותה יחידה שלפני רגע מנית את היום, ואפשר לומר שהלילה של כגודל שמחת המן ביום, כך גודל דאגת אחשוורוש בלילה. ובלילה ההוא, אחרי שביום האיש הזכוח הזה שמח וטוב לו, ואז בלילה נדדה שנת המלך, ואולי זה הביא את החכמים גם להגיד, הוא חולם על האיש השמח הזה שעכשיו בא להרוג אותו. רואים את ה... יפה. אם כן, זה לעומת זה, רק שנייה אחת. מרדכי שב אל שער המלך, אל עולמו הישן, ממקום... יודע את מקומו, את תפקידו. לא התבלבל. ויש מרדכי. והמן לעומת זאת, בהנגדה, נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש. כן.
מראש המלך כבר התעצבן על המן, הוא רק... אני מציע להגיד עוד אופציה שהוא...
הוא רק אמר לו, בוא תגיד, סתם כדי לבאס אותם. לא שפה,
נכן. האם המלך הבין שהמן מתכנן את הדבר הזה לעצמו? אני אגיד את זה אחרת. אתה צודק, המלך הוא לא איסטניס. במובן הזה ש... טוב, עד הרבה, ראינו אותו מיטות, זהב, כן, וחסב, ודר, וסוחרת, והשקות בכלי זהב. נכון? ראינו אותו בחושפניות רבה. אז אולי אתה מאיר נכון, אז הוא לא אדם רגיש כל כך, וזה לא הנקודה. יחד עם זאת, אבל אני חושב שההבחנה מאיפה זה בא. זאת אומרת, אם מישהו רוצה באופן אישי את הדבר הזה, ככבוד אישי, כמו שהוא מזהה אצל המן, אז אני לא מוכן לתת לו. כי ללבוש את בגד המלך זה במקומי. זה דוחק אותי, את הכבוד שלי, הוא לוקח ממני משהו. אבל אם מישהו נאמן לי, אז אדרם. ואז באמת זה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו סובייקטיבי בעולם של... שלא לראות לאן זה הולך. והעריכות היא גם חלק מהסיפור מעבר להתחלית. כן. אתה שומע את ה... עניתי לך?
כן, קצת, אבל עדיין מוזר לי ש... כאילו, שהוא אומר לו, אני
מה?
אם הדברים בעצמם הם...
לא, אז אני קיבלתי, אני הלכתי צעד אחור. באמת שאין פה באופן אובייקטיבי איזה צעד לא תקין, בלתי סביר בעליל. אבל אני כן רוצה לומר שהמניעים לצעד הזה הם קריטיים. ומניעים כמו של המן בלתי נסבלים מבחינתו ולכן הוא יענש. אבל מישהו אחר... שכמו מרדכי, שהוא נאמן, שהרי זה הנושא. האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, כי הוא נאמן, מצוין, שיקח את הבגדים של המלך.
כן, אבל מצד שני, המן נשאל מה לעשות למי שהמלך חפץ בעיקרו. אז לא נתשובה טובה. מה הוא אמור לענות? משהו לא טוב? כאילו, צריך גם לשחק את המשחק שהוא עונה, שבאמת רוצה לכבד את מי שהמלך חפץ בעיקרו.
המלך, זה מה שאני רוצה לומר, יש פה הרבה סימנים, שהמן מתכנן את הטוב הזה לעצמו, הרי אני רוצה לחדד. איש אשר המלך חפץ בעיקרו, למה? למה הוא חפץ בעיקרו? אז אפשר להגיד, זה מישהו שהוא נאמן למלך, שיש לו, הייתי אומר, המלך מחזק מישהו, שהמלך חפץ בעיקרו, טוב, מסתבר ש... בסופו של דבר זה מישהו שיקרו הוא גם יקרה של המלכות, שהוא בעצם נאמן, נגיד את זה במילים הכי פשוטות. והוא רואה שהוא לא נאמן. אתה אומר, הסחורה, המקרא בעצם פותח, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הוא בצילה של ההקדמה הזאת, הוא מעמיד את כל מה שהיה כאן. והעריכות והמילים שחוזרות על עצמם, והנגיעה אפילו בכתר, כשאני אומר, לגעת בכתר זה לא פשוט. כתר זה... אז נכון, הוא לא מעיז עד כדי כך שניתן כתר מלכות בראשו, אבל בכל אופן, על הסוס הזה המלך רחב עם הכתר ויש פה מלכות. והוא מתחכך, ההתחככות הזאת, היא גם לשונית וגם... עכשיו, היא לא בעיה אובייקטיבית, אבל היא בהחלט מעוררת... משהו לא טוב כלפיו. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, הוא כבר עבר וראינו את ההנגדה, והיה שוב מרדכי, והמן ידחף אל ביתו אבל וחפו ראש. ויספר המן לזרש אשתו, ולכל אוהביו את כל אשר קרה. מעניין שבפעם הקודמת, יש פה הרבה הבדלים, זה מאוד מעניין, בפעם הקודמת, כתוב, ויתפק המן, ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. רואים שאוהבה וזרש אשתו אינם בבית. ומה עכשיו? וישוב, והמן נדחף אל ביתו אבל לחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו לכל אוהביו את כל אשר קרה. רגע, רגע, הם חיכו לו? למה? מה זה? מעניין, אני לא דוחה את זה. מה אתה אומר?
כבוד שלו זה הכבוד שלהם.
מה?
כבוד שלו זה הכבוד שלהם.
כן, אז אתם אומרים, הם דואגים לו. הם נתנו לו את ההצעה הקודמת. כן, עכשיו תראו דבר מעניין. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו. בפעם הקודמת איך זה היה? ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם. אבל עליהם הזה זה אוהביו ולאחר מכן זרש אשתו. ואילו פה הוא הקדים את זרש. אני שואל, למה הקדמת את זרש? למה בפעם האחרונה היא הייתה אחרי כולם? מה?
היא נתנה את ההצעה.
מה?
את ההצעה היא קדמה.
את ההצעה מה?
בנתינת ההצעה, ותאמר לו זרש אשתו.
נכון, נכון, נכון. היא ענתה, ופה תכף תראו שזה גם השתנה. אבל אני עוד רציתי ללכת רגע לחלק שלו, ואני חושב ש... לפני כן הוא פנה קודם כל לאוהביו, כי הוא רצה ליטוף עצמי. הוא רצה קודם כל שיגידו עליו דברים טובים. הוא גם דואג שמה הם לא יגידו, אז הוא יגיד בעצמו. הוא יספר להם את רוב אושרו ובנה ואשר גידו, מלך ואף למחר אני קראו לה. או, 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 תראו. עושה את התנועה הזאת עוד פעם. זו תנועה קבועה, שהוא ככה מתדלק את עצמו בכל מיני דברים נעימים לאוזנו. אז זה מה שהיה אז, ואז הוא חטף על הראש, חזק מאוד על הסיפור ההוא, ועכשיו הוא בא, אני מבין, והוא נמצא בלי התאוות כבוד הגדולה, אלא בצרה קיומית, ובצרה קיומית, אז הוא יותר מדויק. אז הוא מספר להם את כל אשר קראו. זאת אומרת, פה זה כבר, הוא לא מסתיר, לא מסתיר בעצם את מצבו. מה?
מתפדח פחות מאשתו.
מה זאת אומרת הוא מתפדח פחות מאשתו?
לא
נעים
לספר.
כן.
מספר לה.
כן, אתה אומר, הוא מעדיף קודם כל לספר לאשתו. אולי זה קשור גם לעובדה שהיא נתנה את ההצעה. אבל אחרי הכל אני חושב שזה רגע אמיתי יותר בחייו. לפני כן הרבה הרבה קצף, עכשיו הוא בנקודה קשה מאוד. והוא באמת יותר מדויק. ויאמרו לו חכמיו, מאיפה חכמיו? הוא דיבר עם אוהביו. מה זה? כן, אין סיבה לאהוב. אפשר להגיד ככה, ואפשר להגיד על דרך החיוב. הם עכשיו נותנים לו משהו מזווית עינם של החכמים שקוראים את המפה. זאת אומרת, לפני כן הם שתקו אגב, נכון? ראינו בפרק ההוא שרק היא דיברה, כי הם אמרו, הבינו שזה לא פשוט, מה לעשות במרדכי, מרדכי הוא מקורב למלך, מרדכי יש לו. מה?
זה היה עצה של כולם ביחד.
שמה? זה בפעם הקודמת, בואו נחשוב. ויאמרו לא חכמיו, לא, אבל שמה, ותומר. תומר, הם תפלים. זה לא, הם לא דיברו, אני מבין. ותומר זה אומר שהיא דיברה, הם לא שתקו. הם היו ככה במעקב, אבל הם לא אמרו, הם היו זהירים, הם ידעו שזה לא פשוט. כי מרדכי הוא נאמן המלך. מרדכי הוא קרוב. וסתם להרוג אותו במהר, בלי זהירות, לא פשוט. חיפזון, חיפזון מהשטן, איך אומרים? לא יודע. בסדר. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו. אם מזה, אז עכשיו הם הפכו, האוהבים הפכו להיות חכמים. עכשיו זה יועצים אמיתיים. אם מזרע יהודי מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול, תיפול לפניו. מה כתוב כאן? מה זה הדבר? מה? נכון. מה זה? אם זה לא עם התניה, אם ככה, טוב, ואם לא, אם לא מזרע יהודים, הוא מזרע יהודים, אז מה זה אם? דבר, אם זוהי המציאות, שמה, שהוא מזרע יהודים, אשר אכילות לנפול לפניו, הוא מזרע יהודים, אם מזרע יהודים, מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, סליחה, אם הוא מזרע יהודים, לא תוכל, כי נפול תיפול לפניו. מה זה? אגב, המילה לפניו פירושה במרחב הנתון לשליטתו, כי תלמיד היושב לפני רבו, בפני רבו, עלייה לרגל לפני האדון, זה במרחב הנתון. אז אם כן, אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. איך הם יודעים שהוא ייפול? כי מה? בגלל שהתחיל, איך... מה? כן, אז קודם כל זה כתוב, אם מזרע יהודים, עבוד לך. אז אני שואל עוד פעם, אז מה אם זה מזרע יהודים? למה זה אומר שנפול טיפול? מה זה קשור? מה? נכון? מה זה קשור אחד לשני?
הם יודעים שאתה ליהודים, אם אתה מתחיל לנפול, אתה ממשיך.
איך יודעים? איפה ראית את זה?
הם יודעים?
מה?
איפה הם יודעים?
אתה יודע את זה? איפה אתה רואה את זה?
מהליק הזה פה?
כן. מה? וכשאתם נופלים... אבל אז רגע, אז אני חוזר. אם מזרע יהודי, וואו, 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 וואו. אבוד לך. מה זה? כן, אתם מעירים... שזרע יהודים זה ההמשכיות של היהודים, נכון? זרע זה... אם מזרע היהודים, זרע שבא מאיזה מקום, שאולי גם הוא בא מאיזה מקום, שיש לו המשכיות, שיש לו חוזק, שיש לו דופק פנימי כזה. אם מזרע יהודים מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. מה אתם אומרים על המשפט הזה? אז קודם כל אפשר להגיד ככה, אם מזרע יהודים הוא שיש לו שורשים, יש לו בסיס, והוא לא בא מהאוויר ולא גדל מהאוויר. אז אם מזרע יהודים מרדכי אשר אכילותה, תראו, זה גם, מה זה אכילותה? איך אתה יודע שזה ההתחלה? אולי זה הסוף? מה, אתה מגיד עתידות? נכון, שומעים? מה זה שעומדים כאילו לפני ואומרים, רגע אחד... מה אתה אומר? יהודי שורשי, חזק. אז בואו נראה. אם מזרע יהודים מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, לא תוכל. דע לך, זה לא מקרה. אפשר לראות פה, זה לעומת זה, אני חושב, מזרע יהודים וכנגדו אתה נופל. החידלון שלך. והזרע כהמשכיות, כרצף, כתנועה, תנועה גדולה. אז לך יש שורשים ולא אין שורשים, וממילא נפול טיפול לפניו. בואו נראה רק את הפסוק האחרון. מה?
אפשר גם להגיד שמורדכי מזרע יהודים, אם אחי לא תלד בו לפניו, לא תוכל לו כי נפול טיפול.
אם יהיה היובל. מה זה אם יהיה היובל? יהיה היובל. מה? אם זו התניה, לא דווקא מעשית. התניה, אם יהיה היובל, אז ככה. אני חושב. אז רגע, בואו ננסה לסיים, והיום אנחנו נסיים פרק ו'. מה?
כל מי שמזרע
יהודים נופל לפניו. אם מזרע יהודים, מרדכי, אשר אכילות לנפול לפניו, איפה הוא נחיל לנפול לפניו? איפה? בסיפור של הסוס. לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. שימו לב, זה לא חוזק מרדכי האישי. מזרע יהודים, מרדכי, אתה עבוד. יש פה איזה מין עוצמה חזקה ששורה ועומדת כל התנועה הזאת. ואתה, אין לך את כל הדבר הזה, אין לך שורשים, אין לך אחיזה בעולם ובמציאות. ולכן נפולתי פה לפניו, זו משוואה רוחנית כזאת בעולם. מה? עוד פעם? מה?
אם מישהו נופל מול יהודי, זה אומר שהיהודי
שמתעסק
איתו
מחובר לשעותים שלו? מי שנופל לפני יהודי, זה אומר שיהודי ש... שמה?
מחובר לשורשים?
כן, הוא מחובר לשורשים בלב אחי. אנחנו יודעים את זה. איש יהודי, ראינו. לא יכרע ולא ישתחווה. ואני מבין שכרגע הם נכנסו לעימות חזיתי. בעימות חסדי הזה בפעם האחרונה, מרדכי לא נע ולא זע. עכשיו מרדכי הוא שב. אתם שואלים אותי, הוא רואה את הנינוחות של מרדכי וזה מוציא אותו מדעתו. מה זה הדבר הזה? הוא כולו אחוז זזית, כולו נמצא באיזה מלחמות, ופתאום יש איזה מישהו שנמצא בעמדה אחרת לגמרי. אז אם מזרע יהודי מרדכי אשר אכילות לנפול לפניו, יש פה משקל גדול של הדורות, יש את אותך, זה יכריע. ויאמרו לו חכמיו, זה ראינו, עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אשתר. מה אתם אומרים על הביטוי ויבהילו? מעניין, נכון? זה כאילו... מה? בסדר, עודם מדברים עם רובס, הריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. מערו את המנה. מערו את המן לעשות את דבר אסתר. אגב, בשיר של זה, זה לא יבוא. מה זה מערו את המנה לעשות את דבר אסתר? מישהו חשב פעם בשירי שבת? מה זה מערו את האמן לעשות את דבר אסתר? מערו את המנה במקום מערו את המן לעשות את דבר אסתר. זה פסוק. לקחו את הפסוק והפכו את המן למנה. בואו, ננסה לסיים.
עכשיו כתוב שהוא בא לבד, ויבוא המלך והמן.
איפה?
במשתה הראשון.
כן, כן. נכון. פה ויבהילו להביא את המן, המשתה אשר עשת. ובעצם, כן, פה עכשיו הוא, איך אמרה לו, נפול טיפול. אז אם כן, מבהילים אותו. אלא משתה אשר עשתה אסתר, וברור לגמרי שהסיפור הפעם זה לא הסיפור הראשון, זה עומד להיות סיפור הרבה פחות נעים. מה?
בעצם רצו להמשיך את המשפט. לעודה מדברים, דבר הוא רצה לנצור אותו באמצע המשפט. אם זה היו דברים, אם לא, אז אתה יכול לתוכל לו. ונצרו אותו באמצע המשפט. עודה מדברים.
זה אם שלא, לא שיש אפשרות
אחרת. תודה.
טוב, אז אם כן, אנחנו מסיימים את הפרק, ומה שאנחנו בעצם רואים, שבזמן קצר מאוד מצבו של המן יורד מאיגרא רמא ויספר להם את רוב אושרו וכבוד אושרו ורוב בניו ואת אשר גידלו המלך ככה כל התיאור הזה אנחנו רואים אותו עם הדם שעלה לראש ואת הפזיזה ובסופו של דבר הוא מובהל הוא מגיע נזוף ואם תרצו, ומתפרץ גם יחד, והוא נכנס למשתה בחירה, ואיך הם כבר אמרו לו, לא תוכל כי נפול טיפול לפניו, זאת אומרת, כבר לפני הסיפור הזה בעצם מעמידים אותו במקום, וזה מה שעומד לי לו. ברכת השם אליכם.